בבסרה דף פי ווב. אנחנו מתחילים שורה 14 מלמעלה. תנא נוסו. למדנו במשנה בקידושין. נכסים שיש להם אחריות, היינו קרקעות שקיימים לעולם, נקנים בכסף ובשטר ובחזקה. נועל גודר פורץ. ושאין להם אחריות, היינו מטלטלים. אין נקנין אלא במשיכה. כך כתוב במשנה בקידושין. בסורה מתנו לה להוש מעטה שנביא עוד מעט משמי דרב חיסדה. בפומבדיסה מתנו לה משמי דרב כהנה ואמרה לה משמי דרובי. שמה הם אומרים? לא שאנו שקונים מטלטלים במשיכה, אלא דברים שאין דרכן להגביה. אבל דברים שדרכן להגביה, והגבעה אין, במשיכה לא. אי אפשר לקנות אותם במשיכה. יוסי ובאי וקומר לא שמעתם. אמר את הממרה הזאת. איס וירבה דבר מסנה לבאי. הגונב כיס בשבת. אנחנו עכשיו עוסקים, הבית הזאת עוסקת בהלכות קמלי בדרה במיני. יש לנו הלכה בתורה, כתוב בפסוק משום רשעה אחת אתה מחייבו. והיא אתה מחייבו משום שתי רשעיות. אם אדם עושה שני עבירות בפעולה אחת, אתה מחייב אותו רק על הגדולה. קמלי בדרה במיני. הגונב כיס בשבת. אפילו שכשהוא הוציא אחר כך את הכיס לרשות הרבים, עובר איסור דאורייתא. חייב גם על הגניבה. למה? שכבר נתחייב הגניבה, קודם שיבוא לידי איסור שבת. כשהוא הגביע את הארנק לכיס, הוא כבר נהיה גנב, הוא התחייב בגניבה. אחר כך מה שהוא הוציא, זה לא קשור לפעולה הראשונה. היה מגרר ויוצא, מגרר ויוצא, אז בעצם הוא לא הגביע את הארנק הזה, הוא עוד לא גנב אותו. פתור. למה הוא פתור? שכל זמן שהוא מושך אותו בתוך הבית, משיכה ברשות בעל הבית לא קונה. מתי קנתה לו משיכה? כשהוא משך את זה החוצה. הגמרא שם מעמידה שהוא הצמיד את היד שלו למפתן, והיד שלו נמצאת ברשות הרבים בתוך שלושה טפחים סמוך לקרקע. לכן זה לא נקרא הגבעה. והוא משך את הארנק אל תוך היד שלו. אז באותו רגע נהיית משיכה, וגם נהיה חילול שבת, כי הרי הוא מוציא את זה מרשות היחיד לרשות הרבים. וזה נקרא משיכה כיוון שזה ביד שלו. וזה לא ברחוב. משיכה ברשות הרבים לא עוזרת. אז פתור. למה שהרי איסור שבת הוא גניבה באים כאחר? שואל רבה דבר מסנה, והרי כיס דבר הגבר? זה חפץ שאפשר להגביע אותו. רגילים להגביע אותו, לא למשוך אותו. ואפילו אחי קני במשיכה. אז אומר לו הבאי במתנה. מדובר שזה היה קשור בחבל. אז רבה דבר מסנה לא הבין את התירוץ. אנונה במתנה כואמין, אני גם הבנתי שמדובר במתנה, ואף הפי כן רואים שמועילה משיכה. אמר לו במידי דבאי מתנה. מדובר בארנק גדול, שאין דרך להגביע אותו, זה דבר שרגילים למשוך אותו עם חבל. תושמה. קראנו בברייתא בעמוד, בדף הקודם, בברייתא של ארבע מידות. ברשות מוכר, לא קנה עד שיגביאנה או עד שיוציאנה מרשותו. אז מה כתוב? או להגביע. זאת אומרת, זה משהו שדרך להגביע אותו. או למשוך. אל ממידי דבר הגבה. אי באי בהגבה כנילי, ואי באי במשיכה כנילי. אומר רב נחמן בר יצחק לצדדים קטן. כאילו כתוב ככה. אם זה דבר שהוא בר הגבה, מידי דבר הגבה, קונים בהגבה. מידי דבר משיכה במשיכה. אומר הרשב"ם, היה אפשר גם לתרץ שמדובר בדבר שאין רגילים להגביה. ולכן מועילה בו משיכה. אבל גם מועילה בו הגבהה. אדם שמגביה הדבר שאין רגילים להגביה, זה קניין שקונה. תושמע. המוכר פירות לחברו, מהמשנה שלנו. משך ולא מדד קני. פירות, והפירות דבני הגבהה נינו, וקטני דקני. קונים במשיכה. אוכל מסכיני בשליפר עברי ובחבילות גדולות. יחי מסייפר. הלוקח פשטן מחברו לא קנה עד שיטלטלנו ממקום זה למקום אחר. הגמרא עכשיו מבינה מה ההבדל בין פירות לפשטן. פירות אפשר לקנות במשיכה. פשטן עד שיטלטלנו ממקום זה למקום אחר. אז הגמרא מבינה שגם יטלטלנו זה משיכה. רק מה ההבדל? פירות הם קטנים. כשאתה מזיז חבילת תפוזים, אפילו שהזזת את זה חצי טפח, כל תפוז ותפוז נעקר לגמרי ממקומו. אבל כשאתה מושך אגודת פשטן, פשטן זה בא בגבעונים ארוכים. עד שלא טלטלת אותו לגמרי, טלטול, כאילו משיכה ארוכה, לא עקרת אותו ממקומו הראשון. אז באה הגמרא ואומרת ככה, אז אם אתה אומר שמדובר כאן בשליפי רב רבה, שאין רגילות להגביע אותם, אלא רק למשוך, אתו פשטן משליפי רב רבה, מי לא עבדה? עוד פעם, יוחאי מסייפה לוקח פשטן מחברו לא קנה של טלטלנו ממקום זה למקום אחר. אתו פשטן משליפי רב רבה, מי לא עבדה? וכי לא עושים פשטן בחבילות גדולות? בשלם איך שאנחנו הסברנו שמדובר גם בחבילות קטנות, אז רוצים להבגיל הבדל בין המשיכה הזאת למשיכה הזאת. אבל אם אתה אומר שמדובר כאן בשליפי רב רבה, אז מה רוצים לומר? שבפירות מועילה משיכה ובפשטן לא? זה עיקר הנקודה, בפשטן צריכים הגבהה, למה? וכי אנשים לא עושים פשטן בחבילות גדולות? אומרת הגמרא כן. שיינה פשטן דמשתמית. פשטן זה דבר שמחליק. אם תעשה אותו בחבילה גדולה, אתה לא יכול לסחוב אותו. אז לכן, רגילות לעשות אותו בחבילות קטנות. ולכן זה דבר שתמיד דרכו בהגבוה, וזה בעצם מה שכתוב במשנה. פירות שרגילים לעשות בחבילות גדולות, אז הם לא ברי הגבהה, נקנים במשיכה. פשטן שבא בחבילות קטנות, כיוון שהוא בר הגבהה, הוא לא נקנה רק בהגבהה. אמר לו רבין אל הרבה שיתושמה. כתוב במשנה בקידושין, בהמה גסה נקנית במסירה. והדקה בהגבהה דברי רב מאיר ורב שמעון בן אלעזר. החכמים אומרים, בהמה דקה במשיכה, לא הגבה. זאת אומרת, גם במשיכה וגם בהגבה. והבהמה דקה דבר הגבה היא. כאילו, עוד פעם, חכמים אומרים, בהמה דקה במשיכה, כוונה לא רק בקניין הגבה, אלא גם בקניין משיכה. והבהמה דקה דבר הגבה היא. וקטני דקני במשיכה. עונה הגמרא, שאני בהמה דסרך. הבהמה היא נדבקת, קשה להגביע אותה. לכן אין דרכה בהגבהה, ולכן חכמים מורים נקנית במשיכה. עכשיו נקודה חדשה. רב ושמואל דאמרי תרווי, אדם שאומר לחבר שלו, קור ב-30 אני מוכר לך. בעצם האיש הזה לא רוצה למכור. הקור נאלץ למכור כי הוא צריך כסף. אז הוא מוכן למכור בדיוק קור. 30 סיעה. לא פחות ולא יותר. אז הוא מוכר לו קור ב-30 דינרים. יכול לחזור בו אפילו בסיעה האחרונה. אפילו שהלוקח מדד ומשך. סיעה ועוד סיעה. 29 סיעים הוא כבר משך. עוד לא נגמר הקניין עד שלא משך את כל ה-30. כי עד שלא נגמר ה-30, לא שמחה דעתו של המוכר למכור. אבל אם הוא אמר לו, קור ב-30, סיעה בסלע אני מוכר לך. אז בעצם הוא פיצל את זה ואמר, כל סיעה בסלע. ראשון ראשון קנה. כל סיעה שהוא משך או שמדד בתוך כליו. אם הוא אמר לו לך תקנה בכליך, שיקנו לך כליך, קנה. תושמה. קראנו בברייתא של 4 מידות. אם הייתה מידה של אחד מהם, ראשון ראשון קנה. לכאורה, אפילו שהוא אמר לו מפורש אני מוכר לך קור. ואף אגב זה לא נתמלאה המידה. זאת אומרת, ולא מדוד, ולא ידוע כמה יש כאן. למה? אולי עוד לא הגענו לסכום שרוצה למכור, לכמות שהמוכר רוצה למכור. עונה הגמרא אחרי מעסקינא כגון דאמר להין, ב-12 סלעים, לוג בסלע אני מוכר לך. הוא בעצם פיצל את זה לכל לוג. בהין יש 12 לוגים. ואיך הוא יודע כמה לוג יש פה? וכדאמר, רב כהנא במסכת מנחות, שנתות היו בהין של בית המקדש, הין זה הכלי של 12 לוג, הוכנה משנתות היו במידות, אז מסומן פה ויודעים בדיוק איזה מידה הגענו. תושמע. זה הלכה בהלכות ריבית. הסוחרת הפועל לעשות עמו לגורן, היום בדינר ולגורן יפה סלע. עכשיו, בסוף החורף, כשאתה מחפש פועל לעבודה, אתה יכול להשיג פועל בדינר. אחר כך, בזמן הגורן, שיש ביקוש גדול לפועלים, העבודה שלו ליום עבודה זה לא דינר, זה סלע, זה פי ארבע. והוא מסכם איתו עכשיו, שהמחיר עכשיו הוא דינר, אומר, בוא תעבוד אצלי בעוד שלושה חודשים, או בעוד חודשיים, ואני אשלם לך דינר, ואז יהיה המחיר סלע. והוא משלם לו. אסור ליהנות ממנו. למה? כי זה נראה ריבית. למה מחר הפועל יהיה מוכן לעבוד אצלו? בשווי של דינר, הרי מחר העבודה שלו תהיה שווה סלע. בגלל שהוא כבר קיבל אז את הכסף. אז תמורת ההלוואה הזאת, שנראית כהלוואה, הוא מוכן לתת עבודה יקרה. זה נראה ריבית. אבל אם שכרו מהיום בדינר ליום, אמר לו בוא תתחיל לעבוד. כל יום דינר, והיום זה המחיר. הוא עובד אצלו 100 ימים, כולל ימי הגורן. ולגורן יפה סלע מותר. כיוון שזה יחידה אחת, כל הימים האלה שעובד אצלו, 100 ימים בוא נגיד, כל יום דינר. שואלת הגמרא ואיסא כדעתך קור בשלושים. סיעה בסלע אני מוכר לך, ראשון ראשון קנה, שכשהוא אומר סיעה בסלע, בעצם הוא מפצל את זה, שכל סיעה היא מחירה נפרדת. אז אוכן עמק, עמק עמק מפסק פוסק. כשהוא אמר לו, מהיום בדינר ליום, אז כל יום זה יחידת שכירות נפרדת. את המשפט הבא, ואסור לנות ממנו הרשש מוחק. אז כמה כמה מפסק פוסק, אז בדינר ליום ולגורן יפה סלע מותר המי, והגר נתר לי הוא. הוא כאילו משלם לו מראש, עבור בזול, עבור עבודה, שאחר כך היא יקרה יותר. אומר רובי, אתה בכלל, מה אתה בכלל בא ואומר פה שזה ריבית, ותסברו זלזולה בשכירות מהסיר, פה זה לא הלוואה, אפילו מקח זה לא, שאולי מקח נראה כמו ריבית, אבל פה זה שכירות. בן אדם שרעב ללחם מוכן להזכיר לפעמים את עצמו גם בזול. אז אם ככה, או אם בכלל זה לא נראה כמו ריבית, אז מה ישנו רישר, מה ישנו ספר? זאת אומרת, הרי שדלו קוביד ועדי מאשתו, שהוא לא מתחיל מיד לעבוד, אז מאיך זה כי הגר נתר לי? זה נראה כמו ריבית. אבל ספר דלו קוביד ועדי מאשתו, לא מאיך זה כי הגר נתר לי? אז מלא זה בכלל לא קשור לסוגיה שלנו. ואם היה עכשיו המשפט האחרון במשנה היה ככה, אם היה מחובר בקרקע ותלש כלשהו קנה, אז הגמרא לא מבינה, מה פורש משום זה תלש כלשהו קנה? הוא תלש משהו מהפשטן, לכן יקנה את כל הפשטן? איזה משיכה פה? איך משיכה כזאת מועילה לכל הפירות? אומר רב שי שסחר מהסקינד אמר לי, לך יפה לך קרקע כלשהו וקני כל מה שעליה. הוא רוצה לקרוא לו רק את הפשטן המחובר. והוא אומר לו, תראה, תעשה פעולת חזקה בקרקע, וזה יועיל לך לקנות את כל הפירות. יש פה שני חידושים. חידוש ראשון, שפעולת חזקה בקרקע קונה את הפירות. וחידוש שני, שייפוי קל וקל וקטן בקרקע, הוא נקרא פעולת חזקה, שקונה בקרקע. עד כאן דף פי ועוד.